כל החיים שלי אני רציתי להיות עצמאי ובעל עסק. כל החיים שלי וכל החיים שלי, אבא שלי אמר לי, עזוב אותך שטויות, הכי טוב שהמשכורת בראשון לחודש. הוא התכוון כמובן לזה שעדיף להיות שכיר, לא סתם שכיר, אלא עובד מדינה. הייתי עובד מדינה מספר שנים, אחר כך עברתי להייטק, אבא שלי חשב שזו טעות חיי, עד שהתפטרתי מעבודתי כשכיר בהייטק, ואמרתי לאבי שאני רוצה להיות עצמאי, שהגיע העת. ואז הוא הבין שזו טעות חיי. הטעות הקודמת, לעזוב את המשרה הממשלתית, הייתה הטעות השנייה הגדולה בחיי להערכתו. עכשיו, לפני קצת יותר משנתיים, בשיא תקופת הקורונה, עזבתי את עבודתי, והתחלתי בעצם לבנות את מה שרציתי שיהיה העסק שלי בעתיד. לא היו לי ציפיות גבוהות, אני מודה. אני רציתי בסך הכל איזשהו עסק קטן שמכניס קצת כסף, כי בגלל שחסכתי והשקעתי הרבה מאוד שנים, כמעט עשור, אז יכולתי להרשות לעצמי להוריד הילוך ולהתרכז בגידול הבת שלי. לא היו לי ציפיות הכנסה גבוהות, אני חייב לציין. בעצם כל המהלך הזה של לעבור להיות עצמאי, היה יותר בשביל לקנות זמן לעצמי. לא רציתי להיות כמו אבא שלי, שהוא היה קצין בצבא, שלפעמים אפילו חוזר חמשושים. רציתי להקדיש הרבה זמן למשפחה שלי, ובגלל זה אני עזבתי את עבודתי כשכיר, ועברתי להיות עצמאי. רציתי לעבוד פחות ולהרוויח פחות או יותר את אותו הדבר. אבל דברים משונים קרו. הספר שהוצאתי לאור, שהוא בעצם היה אמור להיות איזשהו כרטיס ביקור לשירותי ליווי פיננסי, בעצם הפך להיות רב מחר, זה הספר הכי נמכר בישראל היום, ספר העיון הכי נמכר בישראל היום. הפודקאסט הזה שאתם מאזינים לו, הוא אחד הפודקאסטים המואזנים במדינה בכל הקטגוריות, ואותו עסק קטן שהיה אמור לעשות אותי עשיר במונחים של זמן, היום מעסיק 3 עובדים חוץ ממני במשרה מלאה ועוד הרבה פרילנסרים, ובאמת שיש הרבה מאוד עבודה בסדנאות, בהרצאות, בתוכניות אישיות. ואני מספר לכם את כל הסיפור המרגש הזה בגלל שאני שומע מכם הרבה מאוד תגובות גם לפודקאסט וגם בעמוד אינסטגרם שלי, שאגב אם אתם לא עוקבים אחריו אז עכשיו זה הזמן, lazy.investor.israel, יש הרבה חקיינים אז תיזהרו מהם. ובתגובות ובהודעות שאתם שולחים לי גם לפודקאסט וגם באינסטגרם, אתם שואלים הרבה מאוד על באמת פיתוח עסק, ואני רוצה לסכם לכם כמה תובנות משנתיים בביזנס. שנתיים שבהם אני התנסיתי, לא תמיד הצלחתי, עשיתי הרבה טעויות, אבל הסקתי הרבה מסקנות ואני רוצה עכשיו לחלוק אותן איתכם. ברוכים הבאים לפודקאסט השקעות לעצלנים. אם זו הפעם הראשונה שלכם, אז הגעתם ליום הולדת שנתיים לפודקאסט, ברוכים הבאים. אם זו לא הפעם הראשונה שלכם ועדיין לא דרגתם את הפודקאסט, אז תחזרו רק לעמוד הראשי של האפליקציה שבה אתם כרגע נמצאים, תשימו כמה כוכבים שנראה לכם ותחזרו, אתם יכולים גם לעשות את זה תוך כדי האזנה. ועכשיו חוזרים לפרק, האזנה נעימה. מסקנה ראשונה, עסקים והשקעות זה שני עולמות מקבילים. הרבה מאוד בעלי עסקים ועצמאים, אני גיליתי שהם לא משקיעים בכלל. למה? כי כל כסף חדש שמקבלים הם משקיעים בחזרה בעסק. תבינו שעסק זה הריסק הכי גבוה שיש. כל השקעה שלכם בעסק יכולה לרדת לטמיון וסיכוי קטן שהיא תפיק תשואה גבוהה. אבל כל השקעה בעסק, עסק שאתם המנהלים שלו ואתם הבעלים שלו, אמורה להוביל לתשואה פנומנלית. לא תשואה כמו שמקבלים בנדלן ובשוק ההון של 8-10%, אלא השקעה של מאות אחוזים בשנה. האם כדאי להשקיע כסף בעסק או בהשקעות שהן סולידיות, השקעות למשל קרנות סל מחכות מדדים או בנדלן? אין לי תשובה חד משמעית לזה. אבל אם אתם בעלי עסקים, אתם חייבים גם וגם. אם אתם שכירים, זה הרבה יותר פשוט. אם אתם בעלי עסקים, אתם צריכים להשקיע גם בעסק שלכם, בפיתוח שלו. אבל אתם חייבים להשקיע גם בעסקים אחרים. כי העסק שלכם, שוב, זה ריסק מאוד מאוד גבוה. זה עסק קטן, עם מנהל חסר ניסיון או מנהלת. וכשאתם קונים קרנות סל מחכות מדדים, אתם משקיעים בהרבה מאוד עסקים מאוד מוצלחים לטווח זמן ארוך מאוד. ומנהלי העסקים האלו, בניגוד אליכם, הם מנהלים מאוד מאוד מוכשרים שהצלחתם הוכחה. לכן זו השקעה סולידית מאוד. אז אם אתם בעלי עסקים, הקפידו ממש כמו השכירים להשקיע בכל חודש, גם בקרנות פנסיה וקופות וקרנות השתלמות, אבל גם בהשקעות סולידיות, קרי או דירת מגורים יחידה, או נדלן מסחרי בשביל להוריד חבות מס, אני אעשה על זה פרק נפרד, או בקרנות סל מחכות מדדים, שזאת תרבות ההשקעה שאני מקדם בפודקאסט הזה. דבר שני, אבל באותו נושא. איך אתם תדעו אם מה שאתם עושים זאת השקעה בעסק או השקעה סולידית. נורא פשוט, אם אתם קונים את זה בכוונה למכור את זה ביותר יקר, אז זאת לא השקעה, זה מסחר. זאת פעולה עסקית, ואני אסביר. אם אתם קונים עכשיו איזושהי דירה, ואתם אומרים, טוב, זה עכשיו אני קונה ל-20 שנה, ל-30 שנה, אני עמוד הבעלים של הדירה הזאת, או של המשרד הזה, או של תיק ההשקעות הזה. זאת השקעה לטווח זמן ארוך מאוד. אם אתם קונים משהו, ואתם אומרים, אני קונה את זה עכשיו בשביל עוד שנתיים, למכור את זה ביותר יקר, זאת לא השקעה, זה מסחר, אין שום בעיה. יכול להיות שאתם ישבתם וחקרתם על הדבר הזה, על מה שאתם רוצים לקנות ולמכור, ואתם הסקתם שעכשיו יש סיבה שאתם קונים בזול, כי בעוד שנתיים אתם תמכרו את זה ביקר. בסדר, אין שום בעיה. אבל זה ביזנס, זאת לא השקעה. חשוב, כשאתם עצמאים, לעשות גם וגם. יופי. דבר שלישי ואחרון בעניין הזה, זה דווקא מסקנה שאני רוצה להגיד לסחירים. תראו, אני הייתי סחיר כמה שנים, גם במערכת הביטחון וגם בהייטק. במערכת הביטחון, הביטחון התעסוקתי הוא מאוד מאוד גבוה, ובהייטק קצת יותר נמוך, אבל עדיין אני ידעתי שבסבירות מאוד מאוד גבוהה, בחודש הבא כנראה תהיה לי עבודה. הסיכוי שלי לאבד את מקום עבודתי בטווח זמן קצר היה מאוד מאוד נמוך. זאת תודעה כוזבת. כשאני הייתי צעיר, בשנות ה-20 שלי, אני השקעתי מתוך אינסטינקט. למה? כי קיבלתי את החינוך בבית, שחשוב להכניס יותר ממה שאתה מוציא, ואת ההפרש צריך להשקיע. זה החינוך שקיבלתי בבית, אז עשיתי בדיוק מה שאבא שלי ואמא שלי עשו כל החיים, רק בקצת יותר אופטימום. אבל היום אני גיליתי שזה לא איזשהו משהו שהוא בונוס, זה חובה, חובה על כל שכיר, לחסוך יותר ממה שהוא מוציא ולהשקיע את היתר, בגלל שהיציבות הזאת שאתם מרגישים בראש שלכם, זאת תודעה כוזבת. כל שכיר נמצא בסיכון, אולי לא כמו בעל עסק, אבל מאוד מאוד קרוב לזה. כי ברגע שאתם לא תפיקו את הרווח שבעל העסק מצפה מכם להפיק, ויכול להיות שזה לא תלוי בכם, יכול להיות שאתם עובדים חרוצים, אבל הטכנולוגיה השתנתה. לדוגמה, כל כותבי התוכן, אם אתם עד היום הייתם כותבי תוכן גנרים, אז היום יש ChatGPT שאכל לכם את המשרה. אתם צריכים לשפר את עצמכם איכשהו, נכון? יכול להיות שאתם כותבי תוכן מצוינים בתחום הגנרי שבו אתם עובדים, ועכשיו אתם צריכים לעבור לאיזשהו תחום אחר, כי ChatGPT הרג לכם את התעשייה. המעסיק במקום לשלם לכם 8,000 שקל בחודש, יכול לשלם $20 בחודש ל-OpenAI, ולקבל פחות או יותר את אותה תמורה, רק בלי כיתורים ובלי ימי מחלה. אז גם שכירים נמצאים בסיכון, וזה אומר שגם אם אתם שכירים וגם אם אתם עצמאים, אל תתבלבלו. אתם חייבים להשקיע באפיקים סולידיים שלא קשורים אליכם, זה השקעות פסיביות, או בנדלן או בשוק ההון, בכל חודש, כל החיים. לפחות עד שאתם תגיעו לעצמאות כלכלית שההשקעות שלכם מממנות את ההוצאות שלכם. וזה מוביל אותי לנקודה השנייה. אם אתם לא יכולים להרשות את זה 7 פעמים, אתם לא יכולים להרשות את זה לעצמכם. שמעתי בפודקאסט אמריקאי, If you can't afford it twice, don't buy it. כאילו, אם אתה לא יכול פעמיים להרשות לעצמך את זה, אז אל תקנה את זה. אז לא, אני אומר 7 פעמים. הכנסתם כסף לעסק, הדבר האחרון שאתם צריכים לעשות זה להחליף רכב. מה שהדבר הראשון שהרבה מאוד בעלי עסקים שנידונו לכישלון עושים, זה מיד להחליף רכב, כי הם מרגישים שהם יכולים להרשות לעצמם, שנכנס עכשיו איזה סכום כסף שהם אולי לא היו רגילים אליו, אם אתה שכיר ואתה מכניס 16,000 שקל בחודש, ואז פתאום כעצמאי אתה מכניס 70,000 שקל, אתה פתאום מרגיש עשיר. לא, אתה מכניס עכשיו 70,000 שקלים, זאת ההזדמנות שלך לפתח את העסק, לפתוח קרן ביטחון לעסק, לקחת איזשהו עוזר או עוזרת שיעזרו לך לפתח את העסק ויקחו ממך את העבודות המשעממות. אבל הדבר האחרון שאתה צריך לעשות זה להחליף את הרכב. למעשה, אני עד היום לא החלפתי את הרכב שהיה לי עוד בתור שכיר. באופן כללי, אני מנסה לחשוב איזה הוצאות גדולות יש לעצמאים שהם לא מחזיקים מלאי. אם אתה רוצה לקנות, לפתוח חנות פרחים, אתה צריך לקנות ים בפרחים. אז כן, יש פה נקודת מסה קריטית שאתה צריך להשקיע המון המון כסף. אבל אני למשל, שאני עובד בתחום של נתינת שירות, אני לא מצליח לחשוב על איזושהי נקודת מסה קריטית שנטלתי בה סיכון מאוד מאוד גדול. ככלל, נותני שירות לא צריכים שתהיה להם נקודת מסה קריטית, נקודה שיכולה להפיל אותם מהרגליים אם היא נכשלת, ואני אסביר רגע למה אני מתכוון. הרבה מאוד יועצים עסקיים מוכרים את השירות שלהם ביוקר רב, ומספרים לכם שאם אתם לא תיקחו את השירות הזה, אז אתם בעצם לא תצליחו להצליח בעסקים. אנשים שקוראים לעצמם מכוונים עסקיים או יועצים עסקיים או כל מיני כאלו, אנשים שזו הפרנסה שלהם. אני חלילה לא מזלזל בתחום הייעוץ, אני עצמי מייעץ, ואני חושב שעצה טובה, אני מוכן גם לשלם הרבה מאוד כסף על עצה טובה, כי ידע, ועוד רגע אני אדבר על זה, זה משהו שבאמת באמת שווה הרבה מאוד זמן והרבה מאוד כסף. אבל אם מישהו מנסה לשכנע אתכם שרק בזכותו אתם תצליחו בעסקים או תצליחו הרבה יותר מהר, זה יכול להיות נכון וזה יכול להיות שקר. בכל מקרה, אין שום סיבה לקחת הלוואה או לשלם הרבה מאוד כסף על דבר כזה. כמו שתינוק צריך קצת חלב והרבה קרבה, כמו שעציץ צריך קצת מים והרבה שמש, עסק צריך קצת כסף להשקעה והרבה הרבה הקרבה, אולי זאת המילה הנכונה. הקרבה זה אומר כן לוותר על שעה שינה בלילה ולעבוד בין 1-2 כי לא הספקתם לעשות משהו נורא נורא חשוב. הקרבה זה אומר הקרבה עבור לקוחות שלכם, הלקוחות הראשונים שלכם אסור שאפילו אחד יהיה מאוכזב באיזשהו אופן, זה יכול להיות מכת מוות, כן, לעסק שלכם. והקרבה זה אומר אמונה גדולה במה שאתם עושים. להקריב כן מעצמכם, מהאנרגיה שלכם, מהזמן שלכם, בשביל מטרה. Start with why. תמיד תזכרו, יש כזה ספר אפילו. פעם, כשהייתם רוצים לפני 200 שנה להקים עסק, הייתם צריכים מלאי, משרד, עובדים. היום אתם צריכים עמוד אינסטגרם וקנווה. עם זה אפשר להתחיל עסק. עם מסמך גוגל דוקס אפשר להתחיל עסק. אפשר באפס שח ועם הרבה הקרבה להצליח להקים עסק עם מחזור של 7 ספרות. אני אישית עשיתי את זה. נקודה הבאה, לא לפחד להתאכזב. אנשים מבלים עשורים רבים בתוך הקיוביקל שלהם, באותה עבודה עם אותו מנהל שהם שונאים, או עם אותם קולגות לעבודה שהם שונאים, פשוט כי הם מפחדים לקפוץ מתוך הקיוביקל. הם מפחדים לצאת מהבועה הזאת, כי הם מפחדים להתאכזב. מפחדים להרגיש מטומטמים, שהם חוזרים חזרה לאותו הקיוביקל, אחרי שהם ניסו עבודה אחרת, או ניסו עיר אחרת, או מדינה אחרת, או לפתוח עסק עצמאי וכו'. אל תפחדו להתאכזב. אני מתאכזב בחיי על בסיס יומי. מי שירצה או תרצה להיות עצמאים, הולכות להיות להם הרבה מאוד אינטראקציות עם אנשים, ואיפה שיש אנשים, יש אכזבות, אין מה לעשות. אבל תחושת האכזבה מספק שרלטן, אני יכול להבטיח לכם, מתפוגגת בין רגע, ברגע שאתם מוצאים איש מקצוע עם אש בעיניים, או אשת מקצוע עם אש בעיניים, שיראו בהצלחה שלכם את ההצלחה שלהם. לדוגמה, אני ממש לא מזמן רציתי לעשות איזושהי אוטומציה בעסק, אוטומציות, מי שלא יודעים, זה בעצם חצי תכנות של דברים, של פעולות משעממות שבני אדם עושים, שעובדים עושים, אז במקום זה שרובוט יעשה את זה. וזה דבר שהוא לא זול. שילמתי 20,000 שקלים לאיזושהי חברה שהבטיחה הבטחות מאוד גדולות וסיפקה שירות מתחת לכל ביקורת ומוצר שאני פשוט הייתי ספיצ'לס כשקיבלתי אותו בקטע רע ואני נורא כעסתי אבל השתדלתי להיות רציונלי והגעתי למסקנה שלריב ולדרוש וחס וחלילה לטבוע זה בטוח 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 כל האפשרויות האלה גרועות בהרבה מאשר פשוט לשכוח שהדבר הזה קרה וללכת לספק אחר ולבקש ממנו שיעשה את העבודה בצורה טובה ולסמוך עליו מחדש, אין מה לעשות. זה היה משבר אמון מאוד מאוד גדול, זה היה גם הרבה מאוד כסף שפשוט ירד לתמיון, אבל אחרי שנתתי להם הזדמנות אחת לתקן, אני פשוט עזבתי, שחררתי, הם נשארו עם הכסף, אני זרקתי את כל מה שהם עשו לפח, והלכתי למתכנת חדש, שעשה עבודה נהדרת דרך אגב בחצי מחיר. זה מוביל אותי למסקנה נוספת, שלי השיעור הזה, כמו שאתם מבינים, עלה 10,000 שקל, ולכם אני נותן אותו עכשיו בחינם. בטנה, אוקיי? בטנה זה ראשי תיבות של best alternative on the table, לא זוכר משהו כזה, אתם יכולים לגגל, אני לא זוכר את זה כרגע, אני מוציא מהראש, אבל בטנה, אני למדתי את זה בתואר שלי באוניברסיטה, זה האופציה הכי טובה שיש לכם על השולחן, אתם צריכים בעצם למעשה שיהיו לכם כמה שיותר אופציות ואלטרנטיבות על השולחן כשאתם ניגשים למסע ומתן. אם אני הייתי מקדיש עוד 3 שעות של סקר שוק, לאותה חברת אוטומציה שהשאירה אותי פעור פה עם השירות והמוצר הגרוע שהם נתנו לי, אז אני הייתי חוסך לא רק 10,000 שקל, אני מזכיר לכם, אני שילמתי להם 20,000 שקלים, עשו עבודה גרועה, שילמתי אחר כך 10,000 שקלים למישהו אחר שעשה עבודה מדהימה. לא הייתי חוסך גם את זה, הייתי חוסך גם את כל הזמן והעצבים שהם גרמו לי. אז ככל שיש לכם יותר אלטרנטיבות על השולחן, כך אתם תוכלו למקסם את הזמן ואת הכסף שלכם בתור בעלי עסקים. איבדתם כסף, יחזבו אתכם, יופי, זרקו את זה לפח ותמשיכו הלאה, זה הדבר הנכון לעשות. ואם אתם אפילו רוצים ללכת צעד מעבר לכך, אז אני אתן לכם טיפ מעולם הרפואה, אשתי רופאה, אז אני מרשה לעצמי. חוות דעת זה דבר יקר, אני מזכיר לכם שוב, ידע זה דבר ששווה הרבה מאוד כסף. אבל חוות דעת שנייה זה מכפיל כוח. אם קיבלתם הצעת מחיר מבעל מקצוע כלשהו שנתן לכם איזושהי חוות דעת על איך השירות שלו יכול לעזור לעסק שלכם להתרומם, יופי, אם זה נשמע בוננזה, לכו לבעל מקצוע אחר עם אותה הצעת מחיר, ותגידו לו מה אתה היית עושה, מה אתה היית עושה אחרת מזה. אני קיבלתי הצעת מחיר ממישהו. אני רוצה עכשיו שאתה תיתן לי את האיפכא מסתברא. רעיון עוד יותר טוב זה לשלם לא לבעל מקצוע, לשלם למישהו כמוכם, שהוא עוסק באותו המקצוע, או אם אתם שכירים, שהוא עובד באותה העבודה, אבל הוא נמצא במקום שאתם רוצים להיות בו, כשתהיו גדולים, בעוד 5 שנים, בעוד 6 שנים, ותשאלו אותו, תגיד, כמה עולה שעה של פגישה איתך? אני רוצה לשבת איתך, ולדעת מה אני במצבי עכשיו צריך לעשות, כדי להגיע למצב שלך. או למשל, היי שלום, אני רואה שאתה במצב מאוד מאוד טוב בחיים, אני רוצה להיות כמוך, קיבלתי הצעת מחיר עכשיו מאיזשהו ספק, מהתחום הזה, כמה עולה שעת פגישת איתך, בשביל לדעת האם אני נמצא כרגע בכיוון הנכון. חוות דעת שנייה זה כלי רב עוצמה, כשבעלי מקצוע נותנים ביקורת אחד לשני, במיוחד כשהם לא מכירים זה את זה, אז זה גורם לכם לעמוד באמצע ולקבל בסוף את התוצאה הכי משויפת שיש. אז אני מסכם, כמה שיותר הצעות מחיר על השולחן, ואם מדובר בפרויקט גדול או פרויקט ששוויו גדול, שאתם יכולים להכניס ממנו הרבה מאוד כסף, תמיד תיקחו עצה ותשלמו על עצה ממישהו שכבר עשה את זה. עוד מסקנה, אם לוחצים עליך זה הזמן לעצור. שימו לב, זה באמת רדאר מצוין. אם מישהו שלח לכם הצעת מחיר, לא מזמן קיבלתי הצעת מחיר לשירותי לא משנה מה, ואמרו לי הצעת המחיר הזאת תקפה ל-48 שעות. כשאני רואה דבר כזה מרוח על הצעת מחיר שאני מקבל, אני יודע להסתובב וללכת, אני בכלל לא קורא את הצעת המחיר. למה? תראו, יש דבר שנקרא אפקט המחסור. אפקט המחסור זאת פעולה מחירתית לגיטימית לחלוטין. אני אישית משתמש בזה. כשאני עושה מבצעים, למשל, לקהל הרחב, לפעמים אני אומר, יש מבצע עד סוף החודש, 500 שקלים הנחה. אפקט המחסור זה הפוש הקטן שגורם לבן אדם שמתלבט לקבל החלטה. וזה בסדר גמור. אבל בעל עסק שמבסס את המחירה שלו על אפקט המחסור, זה אומר שהוא מפצה על משהו, אני לא יודע על מה, אבל זה גם לא מעניין אותי. אם המחיר שלו לא מספיק טוב, אם השירות שהוא נותן לא מספיק טוב, אז אני ממש ממש לא אסגור אצלו, בגלל שהוא כתב על הצעת המחיר, הצעת המחיר תקפה ל-48 שעות. אותו דבר בהשקעות. אם איזה שרלטן קריפטו עושה לכם pump and dump, ואומר לכם תקנו עכשיו עכשיו כי מחר המחיר יקפוץ, זה הזמן להסתובב וללכת. אם מישהו אומר לי מהר מהר, אני עוצר ומסתובב. עוד מסקנה. וזה לפעמים הולך יד ביד עם המסקנה הקודמת. אם מישהו הסביר לך על השקעה, או מישהו הסביר לך על שירות עסקי כלשהו, וזה מרגיש לכם כמו קפיצה מעל הפופיק, זה בדיוק מה שזה. אם לא הצלחתם להבין את זה, זה לא משנה אם לא הבנתם את זה כי זה מסובך מדי, זה לא משנה אם לא הבנתם את זה כי זה טיפשי וסתם מנסים לסבך לכם את זה כדי שזה יישמע חכם, או יכול להיות שאתם פשוט לא חכמים מספיק כדי להבין את זה, זה גם יכול להיות, גם אני לא מספיק חכם כדי להבין הנדסת אטום, ולכן אני לא אשים שם את הכסף שלי. כן, אם הייתה מצגת משקיעים שמסבירה לי את האלגוריתם מאחורי יוטיוב, כנראה שלא הייתי שם את הכסף שלי על, על החברה הזאת שהיא הייתה בחיתוליה, וכנראה שהייתי מפסיד מיליארדים רבים. אבל באותה מידה, גם לא הייתי שם את הכסף שלי על עוד 1,000 דברים אחרים שאין לי בהם מושג. אני משקיע רק במה שאני מבין טוב מאוד. ובדיוק בשביל זה אני עושה את הפודקאסט הזה, וכתבתי את הספר השקעות לעצלנים, כדי שאנשים יבינו את הדבר הפשוט שנקרא השקעה בקרנות סל מחכות מדדים. וגם בעסק שלכם, וגם בכל השקעת נדלן שיום אחד יציעו לכם, אם אתם לא מבינים, ואם זה מרגיש לכם כמו קפיצה מעל הפופיק, כנראה שזה בדיוק מה שזה. כמה שפחות סטורי טלינג בחיים, כמה שיותר אלגברה, לא צריך מתמטיקה אפילו, זה דברים שמתמטיקה שאפשר לעשות עם בדידים, או לכל היותר עם אפליקציה חינמית של מחשבון ריבית דריבית, וזהו. תבינו, ואז תשימו את הכסף. אם זה כרוך בכאב ראש, אל תקנו, אל תשימו על זה את הכסף. השקעה היא צריכה להיות שקטה. למה אני אוהב השקעה בקרנות סל מחכות מדדים, ולא יזמות נדלן? מסיבה פשוטה, הבעיה שלי היום בחיים זה נדלן בראש. זאת הבעיה שלי. כשאני בעל עסק עם ילדה קטנה, אשתי בחודש 9, נכון להקלטת שורות אלה, יש לי, ושלושה עובדים במשרה מלאה ועוד פרילנסרים, יש לי X מקום בראש, וכל דאגה שאני אכניס לראש זה בהכרח על חשבון משהו. כל השקעה שאני מחפש, אני מחפש שתהיה עם כמה שפחות התעסקות מצידי, וכל השקעה בעסק, המטרה שלה זה להוריד לי כאב ראש, זה לא להוסיף לי דברים לחשוב עליהם ולהתעסק בהם. זו הסיבה שבגללה מגייסים עובדים, זו הסיבה שבגללה חותמים על הסכם עם פרילנס, וזו הסיבה שבגללה עושים אוטומציות. אם מוכרים לכם איזושהי השקעה או איזשהו שירות עסקי שמוסיף לכם דאגה? לא. מסתובבים והולכים. מסקנה הבאה, תחושת בטן זה כלי לגיטימי לעבודה. דיברתי בפודקאסט הזה בהקשר של השקעות כמה פעמים על יוריסטיקות, על זה שאנחנו בני האדם מקבלים יום יום מספר רב מאוד של החלטות, שאם היינו צריכים לנתח אותם, היינו צריכים מחברת משבצות שלמה, מחוגה ועשרה עתים. הסיבה היא, בגלל שהמוח שלנו, הסיבה שתחושת בטן, אנחנו קוראים לזה, אבל זה למעשה תחושת מוח, זה כלי עבודה לגיטימי מאוד, זה רק בגלל שאין לנו זמן לבצע את כל החישובים שאנחנו צריכים בשביל לדעת לעשות את הניהול סיכונים שלנו. אם דיברתם עם איזשהו ספק, או עם איזשהו עובד, לא משנה, בריאון עבודה, ומשהו לא יתחבר לכם שם, משהו לא יתיישב לכם טוב באינטראקציה איתו, זה בסדר גמור, וכנראה שאתם תשמחו מאוד ללכת עם תחושת הבטן שלכם, ולוותר על האינטראקציה הזו. אני יודע שזה נורא ישמע מוזר, אבל כן, אני לא הייתי עושה עסקים עם מישהו שאימא שלי הייתה אומרת לי, אל תהיה חבר שלו. בן אדם רע, זה דיל רע, בהכרח. כמות החוויות שאתם חוויתם בחיים והשיעורים שאתם למדתם בחיים היא כנראה מספיק טובה כדי שאתם כבר תוכלו בתחושת בטן להבין האם אתם מדברים כרגע עם בן אדם שאתם מתחברים אליו, שאתם סומכים עליו או שלא. שוב אני אומר, אל תפחדו להתאכזב, יכול להיות שאתם מדברים עם בן אדם שנראה לכם אחלה או שנראית לכם מאוד אמינה ומקצועית, אבל הם בסוף, לא רק שהם הסתברו כלא כאלו, אלא הסתבר בדיעבד שהם מהרגע הראשון חיפשו לדפוק אתכם ולקחת לכם את הכסף שלכם. זה יכול להיות. שוב אני אומר, תרשו לעצמכם להתאכזב. אנחנו לקראת הסוף. מסקנה מאוד מאוד חשובה. אם משהו הלך לך ממש ממש טוב, תעשה ממנו עוד. אחרי שיצאנו לדרך וקמנו עסק, הדבר הנכון לעשות זה לחפש את הדרך הקלה. כן. אם אתם למשל קוראים את עצמכם באיזשהו שירות מסוים, אבל אתם רואים ששירות אחר שאתם נותנים הוא הרבה יותר קל ומכניס לכם את אותו הסכום, תזרקו לפח את הדבר הישן שעשיתם ותחשבו איך אתם משכפלים עוד ועוד מהדבר החדש. אני יכול להגיד לכם, למשל, שלי הולך נכון להיום נורא נורא קל עם המחירות של הספר. אנשים קוראים את הספר, מסיימים אותו וממליצים לשלושה אנשים אחרים. ולכן אני לא הפסקתי לחשוב איך אני מרוויח יותר מכל עותק שאני מוכר, איך אני ממקסם כל קורא שמסיים לקרוא את הספר ומצטרף לקהילה. ולא רק זה, אני גם משקיע עכשיו בתרגום הספר לעוד שתי שפות שונות, אחרי שהוא כבר תורגם לאנגלית. וכמובן שאני גם עוסק בקדחתנות על איך אני מפיץ את הספר בארצות הברית, באותה המידה שבה הוא הצליח בישראל. למה? כי זה נורא פשוט. הספר כבר קיים. לתרגם אותו זה עולה מעט מאוד כסף. אם אתם רואים שמשהו שאתם עושים הולך לכם ממש ממש טוב, יופי. תזרקו את כל יתר הדברים שאתם עושים ותלכו עם מה שמייצר לכם הכי הרבה כסף פר שעת עבודה. ממש כמו ששכיר חושב, איפה אני מרוויח הכי הרבה פר שעה, כך גם צריך לחשוב בעל עסק. בגיל מסוים, אומרים שגיל 30 פחות או יותר, זה הגיל שבו צריך לעזוב את החולשות ולהתרכז בחוזקות. אני אסביר, הרבה מאוד פעמים אומרים לילדים למשל, שהם נמצאים באיזשהו חוג או בבית ספר, שהם צריכים לעבוד על מה שהם לא טובים בו. אתה לא טוב באנגלית, אז זה הזמן לשפר את האנגלית. אתה לא טוב בכישורים חברתיים, אז אתה צריך להשתפר בזה. כל זה נכון, פחות או יותר עד גיל לדעתי משהו כמו 35, גם אחר כך זה ממש ממש טוב לגוון ולחזק את החולשות שלכם, אבל בעסקים וגם בקריירה, הדבר הנכון לעשות באיזשהו שלב זה לחזק את החוזקות. אם אתם ממש ממש טובים בתחום המחירתי, יופי, תיקחו מישהו, עובד, פרילנס, שיקח מכם את הכל, והדבר האחרון שאתם צריכים לעזוב זה את התחום המחירתי. אתם צריכים לחזק את זה, לחשוב איך אתם ממנפים את זה. אם אתם מאוד מאוד יצירתיים, אני למשל באסנס שלי, אני קופירייטר, אני יוצר, אז אני צריך לחשוב איך אני עושה כמה שיותר מזה וכמה שפחות מכל השאר. איך עושים את זה? אפשר לזכור עובד, אפשר לקחת פרילנס שיעשה את זה, אפשר גם לעשות שותפויות, לקחת מישהו שטוב במשהו אחר ולהגיע איתו לאיזשהו מודל של שותפות, וזה מוביל אותי למסקנה הבאה. מצאתם שותף טוב לדרך? יופי, ברכותיי, זה מאוד מאוד נדיר. תעשו איתו או איתה חוזה כאילו שאתם לא חברים, תחשבו על לא על איך אתם מחלקים את השלל, תחשבו על מה אתם עושים כשהכל הולך גרוע, על מה עושים עם ההפסדים. אחר כך, בסוף בסוף, חושבים מה עושים עם השלל, עם כמה שאתם הצלחתם להרוויח. עושים חוזה כאילו לא חברים. גם אם השותף הוא חבר, אפשר לעשות עסקים עם חברים, אפשר, ואפילו עם משפחה. אבל את החוזה עושים כאילו שאנחנו לא חברים. אחר כך כשעובדים, עובדים כאילו אין חוזה. למה? כי זה נכון שסיכמתם משהו, אבל חוזים וכללים מצרים את המחשבה של האדם ואת טוב ליבו גם. אחר כך, אחרי שכבר ניסחתם חוזה ועשיתם למעשה תאום ציפיות, חוזה זה הדרך שלכם לעשות תאום ציפיות, עכשיו זה הזמן להיות לארג' אחד עם השני, ולדהור ביחד לכיוון מטרה משותפת. אל תשכחו שעסקים בסופו של דבר זה להביא ערך לעולם, זה לא רק להכניס לרווחים. מי שאומר לי, או אומרת לי, שהם רוצים להיות עצמאים כי הם רוצים יותר זמן לעצמם, כי הם רוצים לעשות מלא כסף, זה מטרה לגיטימית. אבל אני בטוח בזה שהעסק לא יצליח. למה? כי צריך להיות למה מאוד מאוד חזק. שוב אני אומר, start with why. גם כשאני יצאתי לדרך עצמאית, ברור שעשיתי את זה בשביל לשלוט על הזמן שלי, אבל עשיתי את זה כי היה לי למה מאוד מאוד חזק. אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה ולא לפרק הראשון, אתם גם יודעים מהו. דבר אחרון, ועם זה אני עכשיו מסיים. כשאני נכנס לפגישה, אני משחק את המטומטם. אני יודע שזה נשמע מוזר קצת. אבל תמיד כשמציעים לי השקעה חדשה, או שירות לעסק, אני נכנס באמת לראש של לברדור עם IQ מעל הממוצע, או עם בציל עם IQ מתחת לממוצע. השאלות שלי הן שאלות ילדותיות מאוד. אלו השאלות הראשונות שלי. איך אני עושה מזה כסף? הבנתי כל מה שאתה אומר, איך אני עושה מזה כסף? אם אני קם בבוקר ולא יודע, וזה לא עובד, לאיזה מספר טלפון אני מתקשר? אם, לא יודע מה, הרגזת אותי, לא בא לי לראות אותך יותר. מה עושים אז? השאלות האלו הן לא שאלות מטומטמות, כמו שהן שאלות ילדיות, לא ילדותיות אלא ילדיות. ולמה אני אומר את זה? כי שאלות של ילדים אלה בדיוק השאלות שצריכות להישאל בסיטואציה כזו, אבל הן לא, כי אנשים חסרי ביטחון ואנשים לא רוצים להרגיש מטומטמים. אבל השאלות האלו שאולי הן נחשבות לשאלות מטומטמות, אלה בדיוק השאלות שצריכות להישאל. מה קורה אם אני ואתה עכשיו משתפים פעולה ורבנו ולא בא לי עליך? עסק זה דבר נורא רציני, במיוחד כשזה עסק שיש לו הרבה לקוחות שמצפים ממך, הם שמעו מאחרים והם עכשיו מצפים ממך להרגיש את אותה תחושה שהם שמעו מאחרים שאתה נותן, ואתה גם מפרנס אחרים. יש פרילנסרים שבונים עליך, יש עובדים שבונים עליך, עסק זה דבר נורא נורא רציני, אבל עסקים זה גם משחק. ובמשחק הזה מנצח מי שמוציא הכי מעט, מכניס הכי הרבה, לאורך זמן, וכמה שיותר אנשים מרוצים ממנו. ומצליחים להתפתח דרכו. עסק זה משחק, ואנחנו ילדים ששינו את המשחקים שלהם. אנחנו נשארים ילדים, המשחקים רק משתנים. אם פעם הייתי רוצה לבנות את המגדל קוביות הכי גבוה, ואחר כך בתיכון רציתי להבקיע כמה שיותר גולים, למרות שהייתי נורא גרוע בכדורגל. היום אני רוצה שהמחזור יגדל וההוצאות יגדלו, אבל באופן יחסי הרבה פחות. אני רוצה להגדיל את הרווחים. למה? כי זה משחק. והשאלות הילדיות שאני אשאל בפגישה, אלו השאלות הנכונות שצריכות להישאל, אבל לרוב לא נשאלות. לפני שנתיים הייתי עוסק פטור עם אישה בהיריון מתקדם לקראת לידה, וידעתי שהולכת להיות עם משפחה קטנה ושאני רוצה להקדיש לה הכי הרבה זמן שאני יכול, כדי שהילדים שלי, שהילדה שהולכת להיוולד לי, תגדל למשפחה עם אבא שנמצא הרבה בבית. היה לי למה מאוד מאוד חזק באותה התקופה. אני רציתי להביא הרבה מאוד ערך לעולם, רציתי שכמה שיותר אנשים יפתחו תיק השקעות פשוט שעובד לאורך עשורים רבים. השנתיים האחרונות היו כסערה עבורי. גידלתי ילדה יפהפייה וטובת לב, אשתי היום, כמו שאמרתי, בהיריון מתקדם, ועומד לבוא לעולם הבן השני שלי, והעסק שלי צמח בצורה שלא ציפיתי. אני מקווה מאוד שהנקודות האלו שהבאתי לכם מהשנתיים האחרונות, השנתיים הסוערות האלו בביזנס, יצליחו לתת גם לכם איזושהי פרספקטיבה, גם על למה בכלל לעשות את זה, ומתי זה הזמן הנכון לצאת לעצמאות, מה המסקנות שגם שכירים יכולים לאמץ על החיים שלהם, ועם מה אתם הולכים להתמודד, ואני מאוד מקווה שקיצרתי לכם מהדרך, ושתוכלו ללמוד מהמסקנות שלי במקום ללמוד את זה על בשרכם. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט השקעות לעצלנים, ונתראה בפרק הבא.